אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 2 בדצמבר והיום בעולם. סין מודיעה על סנקציות חדשות נגד ארצות הברית. בתגובה לפעולות הלא הגיוניות של ארצות הברית, ממשלת סין החליטה להשעות את ההגינה של ספינות מלחמה אמריקניות ומטוסי קרב אמריקנים בהונג קונג באופן מיידי. אנו מודיעים על סנקציות נגד ארגונים לא ממשלתיים שהוכיחו התנהגות לא ראויה בהונג קונג. סין ורוסיה חונכות צינור בין 3,000 קילומטרים שיזרים גז טבעי מסיביר לצפונה של סין.
Не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами, для России и для Китая.
זה אירוע היסטורי לא רק לשוק האנרגיה, אלא בראש ובראשונה לרוסיה וסין, מכריז פוטין בטקס.
A powerful and dangerous winter storm is wreaking havoc on travelers returning home after the holiday weekend. Snow is slamming the northeast tonight. Thousands are stranded in airports and on the roads.
בצפון מזרח ארצות הברית מתמודדים עם סופת שלגים חריגה בעוצמתה. חוגגי חג ההודיה מתקשים מאוד לשוב הביתה. במדריד נפתחה ועידת האקלים העולמית, עוד ניסיון קלו של האום וארגוני הסביבה לגמול את כדור הארץ מהתמכרות לש...
We are knowingly destroying the very support systems keeping us alive. And indeed, we are. We are far from a sustainable path.
אנחנו עושים ביודעין את מערכות התמיכה שמחזיקות אותנו בחיים, אומר אנטוניו גוטיירס, מזכ"ל האום. אנחנו רחוקים מדרך בת קיימא. וגם...
It's a little bit funny, this feeling inside.
אלטון ג'ון בדרך כלל מוכר בזכות הצלילים הנעימים שהוא מפיק. אתמול בהופעה באוסטרליה הוא נשמע אחרת לחלוטין. בעיצומה של ההופעה הבחין כי אנשי ההבטחה נוהגים בבריונות כלפי אחת המעריצות. אלטון ג'ון הפסיק לשיר והחל במסע כללות נמרץ כלפי המאבטחים. עזבו אותה, חזירו אותה מיד לכאן, אידיוטים שניכם, לא מתייחסים ככה לבחורות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תל עובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בסנקציות הסיניות על ארצות הברית בשל העמדה האמריקנית בנוגע להונג קונג. נפתח אולי תחילה עם המצב שם. גם היום דוקאו שם המאומות בגז מדמיע, דיווחה של כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
צעדת ההמונים ממחוז קאולון בהונג קונג הייתה בעלת מסר ברור. ההמונים קוראים לשלום אך בלי לנטוש את חמש הדרישות, לאפשר זכות בחירה ולחקור את משטרת הונג קונג. בצעדה ניסעו שלטים הקוראים לקץ שלטון המפלגה הקומוניסטית בסין ולהמשך המאבק בכל מחיר. תושב הונג קונג אריק צ'אן אמר כי המפגינים מרגישים טוב יותר אך אין זה סוף המחאה. אנו חייבים לזכור שיש לנו הרבה דרישות ואם נשכח אותן, זה כאילו התעלמנו ממותם או מרדיפתם של חברינו ועמיתנו למחאה.
It is just a process of what we are fighting for autonomy, democracy and we want our constitution. It's just a small step and it is not an end. And I will continue to do what I have been doing for the past few months.
הבחירות המקומיות בשבוע שעבר ושיעור ההצבעה המרשים למועמדים הדמוקרטיים חיזקו את קריאת ההמונים לדמוקרטיה ואת דרישתם לבחירות כלליות. גם תמיכתו של נשיא ארצות הברית בהפגנות חיזקה את המפגינים, והם נשאו לאורך כל הצעדה דגלי ארצות הברית. צעדה זו הייתה חוקית באישור הרשויות, אך בשעות הצהריים חלק מן המפגינים סטו מן המסלול שאושר. אחרים צעקו מילות גנאי ופנו בבוטות אל כוחות המשטרה שפיקחו עליהם. גז מדמיע נורה לעבר הצועדים אשר החלו להתפזר בשיעולים. לדברי המשטרה, חלק מן המפגינים סטו מן הנתיב שאושר להם והשליחו אבנים על כוחות הפיקוח. השוטרים היו חייבים להגיב. כששקעה השמש אתמול, המשטרה החלה לפנות את המפגינים ולעצור אותם. המפגינים טענו כי המשטרה היא זו שיצרה את המתח בצעדת השלום, וזה רק מוכיח את הצורך לחקור את התנהלות המשטרה.
היחסים המתוחים ממילא בין סין לארצות הברית. נוסף עכשיו מרכיב נוסף, הוויכוח על יחסה של בייג'ינג להונג קונג. בשבוע שעבר אישה ארצות הברית החלטה שמביעה תמיכה במפגינים שם, ועכשיו תורה של סין להגיב. שלום ליעל עינב בשנחאי.
שלום, ערב טוב.
מה פשר ההחלטה של הסינים היום לנקוט צעד די חריף כלפי האמריקנים?
הצעד כרגע הוא צעד סמלי. הוא צעד סמלי לחלוטין. היא בסך הכל אסרה את הפעילות של ארגונים אמריקאים ללא מטרות רווח בהונג קונג, וביטלה ביקורים צבאיים. אבל ברור לגמרי שזה צעד סמלי בדרך לצעדים הרבה יותר חריפים. מה שקרה בעקבות ההחלטה בארצות הברית, שהונג קונג בעצם הפכה להיות הסמל של המאבק כרגע, שהוא מאבק מסחרי בין ארצות הברית וסין. ובעוד דנים בדיונים מאוד מאוד מסובכים ומאוד מאוד קשים בפתרון המחלוקות המסחריות, נכנס העניין הזה שסין מן הסתם לא יכולה שלא להגיב עליו. סין רואה בכל התערבות תמיד, או בהונג קונג, או במקאו, או בטיואן, התערבות מוחלטת בענייני הפנימיים. היא לא רואה את זה כהפיכה, היא לא רואה את זה כאיזה מאבק, היא רואה את זה כהתערבות בענייני הפנימיים. ומה שארצות הברית עשתה בצורה מאוד מאוד משמעותית וגלויה, גרם, אני חושבת, לסין כרגע להגיב בצורה גלויה לדבר הזה. היא לא יכולה יותר להשאיר את זה מחוץ לדיונים על שקשורים במלחמת הסחר. עכשיו, גם היו שמועות שמתקדמים, שיש התקדמות, ושיש הסרת מחצים. ופתאום הונג קונג נכנסה כאן לתוך העניין הזה בלי שאפשר להוציא את זה, בלי שאפשר להוציא את זה החוצה. כרגע הסנקציות הן סמליות לחלוטין. זאת אומרת, פעילות של ארגונים אמריקאים בתוך הונג קונג כרגע מונים מהם להמשיך לפעול. היו בהפגנות בהונג קונג נראו מפגינים שנושאים דגלים אמריקאים, פתאום המפגינים מזוהים עם האמריקאים.
אפילו ממש הפגנות תמיכה בנשיא טראמפ בניסיון אולי להחניף לנשיא האמריקני ולזכות בעוד תמיכה מהאמריקנים.
לחלוטין, עצם זה שיצרו בכלל את הזהות הזאת בין המפגינים בהונג קונג לבין ארצות הברית, בעצם מונעת פה כל יכולת לנהל שיחות ממשיות בתחום של מלחמת הסחר, שפוגעת כבר באופן ברור ומובהק בשתי המדינות.
יעל עינב, מנכלית ארגון וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
יכול להיות שהאמריקנים הגזימו עם הצהרות האחרונות שלהם בעניין הונג קונג?
לא בהכרח, לא בהכרח. קודם כל צריך לזכור שהסנקציות, כפי ששמענו מיעל, מכוונות נגד ארגוני זכויות אדם אמריקנים, Human Rights Watch, הקרן לדמוקרטיה, לא בדיוק מקומות שכואבים במיוחד לממשל הנוכחי, כך שבאמת לא מדובר במשהו שיפריע לאמריקנים באופן שוטף. כדאי גם לזכור שבסופו של דבר הצעד הזה, ההחלטה הזאת שהעביר הקונגרס ושהנשיא טראמפ חתם עליה, שמביעה הזדהות עם המפגינים בהונג קונג, נועדה לשחרר קצת לחץ בארצות הברית. יש תחושה בעיקר בקרב המחוקקים שצריך לומר את, הגיע הזמן שהם יאמרו את דברם בנושא הזה של ההתייחסות של בייג'ין כלפי המפגינים בהונג קונג, והם אמרו את זה, והצד הזה לא כולל בהכרח מרכיבים מעשיים מאוד משמעותיים, כך שמדובר באיזה שחרור לחצים, אולי מנוף נוסף לנשיא טראמפ בשיחות הסחר שמתקדמות לאיתן עם הסינים, אבל ספק אם הצד הזה של בייג'ין יזיז יותר מדי לאמריקנים. יש גם צד קצת יותר מעשי שהם נקטו, הם יעשו על ספינות של הצי האמריקני לעצור בהונג קונג למטרות מנוחה, גם כן לא משהו שארצות הברית לא יכולה להתמודד איתו.
בוא נעבור מכאן לשימועי ההדחה נגד טראמפ, שעוברים עכשיו לשלב הבא, הפעם לוועדת המשפט של בית הנבחרים, שתתחיל שימועים בנושא. מה שבטוח כבר הוא שעד המבטח, הנשיא טראמפ עצמו, לא יבוא להעיד.
כן, זה הוא הבהיר בסוף השבוע. צריך להבין איפה אנחנו נמצאים בתהליך הזה המאוד ארוך וקצת מסובך של שימועי הדחה. אם אנחנו מגיעים לסיומו של החלק הראשון שהתרחש בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, שזה בעצם היה שלב החקירה. בשלב הזה הוצגו העדויות שלדעת יושב ראש הוועדה מוכיחות שהנשיא טראמפ פעל שלא כשורה כאשר ניסה לקבל טובות פוליטיות ממדינה זרה והשתמש במדיניות החוץ של ארצות הברית כדי ללחוץ על אוקראינה, כדי שזאת ייתן לו מידע בעייתי על היריב הפוליטי שלו. זה היה שלב ההוכחות, ולכן שמענו שם את אנשי משרד החוץ, אנשי המועצה לביטחון לאומי, בכירים אחרים שבאו והעידו על מה קרה ולמה זה לא בסדר. עכשיו הדיונים עוברים לוועדת המשפט, שתצטרך לנסח מזה מה שנקרא סעיפי הדחה, בעצם להסביר למה העדויות האלה מהוות עבירה על החוק או עבירה על הנוהל בצורה כזו שתאפשר הדחה, ועם זה ילכו אחר כך למליאת בית הנבחרים כדי שתצביע על סעיפי ההדחה האלה. יושב ראש הוועדה, חבר הקוגרס ג'רי נדלר, הזמין את נשיא טראמפ, שמתלונן כל העת על זה שההליך הוא לא חוקי, הוא הזמין אותו לבוא ולהופיע בפני הוועדה או לשגר את עורך דינו, אבל הבית הלבן השיב בשלילה. בוא נשמע דברים שאומר הנשיא.
And now the same maniacs are pushing the deranged impeachment. Think of this. Impeachment. Impeachment. A witch hunt. The same as before. And they're pushing that impeachment witch hunt and
חשבנו לתומנו שהמילים הקשות ביותר שנשמיע בשעה הבינלאומית יהיו מילותיו של אלטון ג'ון נגד המאבטחים שגוררים את אחת מהמעריצות שלו, אבל מתברר שהנשיא טראמפ בכל זאת הצליח לשבור גם את השיא הזה.
כן, וזה פחות או יותר סטנדרטי אצלו בכל הנוגע לתיאורים שלו, של איך הוא רואה בדיוק את שימועי הדחה האלה, אנשים מטורפים שמנהלים צייד מחשפות כדבריו של הנשיא, ועורכי דינו השיבו במכתב לוועדת המשפט של בית הנבחרים, שהנשיא לא חושב שההליך שמתנהל נותן לו באמת את הזכויות המשפטיות המגיעות לו, ולכן הוא לא ישתתף.
האם לוועדת המשפט יש סמכות לנסות להביא אותו בכוח, באמצעות זימון למשל?
לא, זה כבר ברור בשלב הזה שאי אפשר לזמן בכוח מתוקף צו את הנשיא, הוא נהנה מהפריבילגיה ששמורה לנושאים במשרה הזאת שלא להופיע בפני הקונגרס, והוא כמובן ישתמש בזה, הם גם לא ינסו יותר מדי להביא אותו. למה באמת דונלד טראמפ לא רוצה להופיע? קודם כל כי זה יהפוך את הדיונים האלה לאטרקציה מאוד מאוד גדולה וימשוך תשומת לב לעניין הזה. שנית, וזה אנחנו רואים לכל אורך הדיונים האלה, גם לפני כן בפרשה הרוסית וגם כעת בפרשה האוקראינית, יועציו ועורכי דינו תמיד מזהירים אותו מפני מתן עדויות, כי דונלד טראמפ הוא לא אדם שנצמד לטקסט ולא אדם שנצמד לאמת. הוא נוהג לדבר בצורה מאוד חופשית, להתרחק מאוד מהעובדות, ושקרים לקונגרס, בניגוד לשקרים לציבור, שקרים לקונגרס הם עבירה פלילית, ולכן הם מאוד מאוד רוצים להיזהר שהוא לא ידבר אף פעם ישירות עם אנשי הקונגרס בפורום כזה.
לסיום, איך אפשר שלא, מזג האוויר שמסעיר את החוף המזרחי של ארצות הברית, ולא רק החוף המזרחי, אנחנו שומעים גם על שלג בחוף המערבי, ואלה ודאי יהיה בשורות טובות שם לארץ השריפות של קליפורניה.
כן, בשורות טובות, המזג האוויר הזה פשוט הצליח להפתיע לא מעט אנשים, ולמרות שאולי זאת לא הסופה החזקה ביותר שידע אמריקה או שהיא תדע בעונה הזאת, מדובר בסופה שמגיעה בשלב קצת מוקדם, ובעיקר בעיתוי בעייתי, כי בעיקר בחוף המזרחי מנסים להתמודד עם רוחות, שלגים ומזג אוויר בעייתי, שמשפיע על אנשים בדיוק ביום הכי קריטי, בסופו של דבר חג ההודיה האמריקני שנחגג בסוף השבוע האחרון, הוא המועד שבו הכי הרבה אמריקנים נמצאים בדרכים. כולם נוסעים למשפחות, ובימים האחרונים, אתמול, שלשום, ניסו לחזור לבתים שלהם כדי להתחיל מחדש את שבוע העבודה, ואז שדות התעופה סגורים, כבישים סגורים, מיליוני אנשים תקועים ועדיין מחכים שהמטוס שלהם ימריא או שהכביש יתפנה. היום זה כבר נראה יותר טוב, והנחה היא שהסופה הזאת תעבור, תפנה את מקומה והסופות הבאות שיגיעו בעונה.
תרשה לי לנחש שזה לא גורם לאמריקנים לדבר יותר על ההתחממות הגלובלית, השינויים באקלים כדור הארץ, זה לא כל כך על סדר היום.
יש מנגנון הדחקה משוכלל ויעיל שמפריד לחלוטין בין השאלה של כמה נורא מזג האוויר לשאלה של ההתחממות הגלובלית, וזו אולי גם הסיבה לכך שאף אחד לא עושה כאן שום דבר בנושא הזה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ובמדריד מתחילה היום את עבודתה ועידת האקלים הבינלאומית, COP25, שתימשך שבועיים ותנסה להאיץ את המהלך לבלימת ההתחממות הגלובלית, מאמץ שעד כה לא הניב פירות מי יודע מה. הדיווח הוא של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בכל שנה מתכנסים מנהיגי מדינות העולם כדי לנסות לתאם את המדיניות שלהם בסוגיה הבוערת של האקלים, ובכל שנה האינטרסים הכלכליים קצרי הטווח מתנגשים ביעדים הסביבתיים ארוכי הטווח, והתוצאה היא היעדר התקדמות כלשהי בבלימת ההתחוממות הגלובלית. כפי שהגדיר זאת אמש לקראת הוועידה במדריד, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרס, ניסיונות העולם לעצור את שינויי האקלים klim alu atko bato
now with the global climate crisis and the point of no return
אנו עומדים כעת לפני משבר האקלים הגלובלי. נקודת האל חזור כבר נראית באופק ומתקדמת לעברנו במהירות רבה, טען אנטוניו גוטרס והמשיך, המדענים סיפקו לנו לוח זמנים מדויק שחייבים לעמוד בו.
The scientific community has provided us with a roadmap to achieve this. According to the intergovernmental panel on climate change,
הקהילה המדעית אמרה לנו בדיוק מה עלינו לעשות. לפי הוועדה הבין-ממשלתית לענייני שינויי האקלים, עלינו להגביל את עליית הטמפרטורה הגלובלית למעלה וחצי בלבד, עלינו להפסיק את השימוש בפחם עד שנת 2050 ולהפחית את פליטת גזי החממה ב-45% מהרמה שנרשמה ב-2010 עד שנת 2030.
But let's be clear. Until now, our efforts to reach these targets have been utterly...
בואו נבהיר את הנקודה. עד כה המאמצים שלנו להגיע ליעדים האלה לקו בחסר בצורה בוטה, טען מזכ"ל האום. לדבריו, דעת הקהל התעוררה השנה בכל מקום, והצעירים יראו מנהיגות והתגייסות יוצאות מן הכלל. יותר ויותר חברות ומוסדות מתחייבים לדבריו ליעדים שהוצבו.
What is still lacking is political will.
מה שעדיין חסר בסוגיה הוא כוח רצון פוליטי, סיכם אנטוניו גוטרס. בשבועיים הבאים ינסו מנהיגי העולם למצוא מכנה משותף כדי לקדם סוף כל סוף את הסכם פריז, שנחתם ב-2015 וששלב מכריע ביישומו יתחיל בשנה הבאה.
אנחנו אומרים שלום ליונתן אייקנבום.
שלום, אחר צהריים טובים.
מנהל מחקר ואסטרטגיה בגרינפיס ישראל. אתה יודע, פרויד דיבר על יצר החיים ויצר המוות שפועלים אצל המין האנושי, אצל האדם בכלל בערבוביה, ונראה כרגע שיצר המוות הוא איכשהו חזק יותר, אין דרך אחרת לומר זאת.
וואלה, אתה מוציא לי את המילים מהפה. אין דרך אחרת לומר זאת. הכוחות שרוצות להמשיך בעסקים כרגיל הם כוחות חזקים מאוד. ואנחנו פועלים נגדם, אבל אנחנו רואים שנה אחר שנה, כשאתה עוקב אחר המפגשים הבינלאומיים האלה, שההתקדמות שחלה היא איטית ביחס לגודל האסון שמתקרב ושכבר מתחולל.
ויש תחושה, אתה יודע, אולי שארגונים כמו גרינפיס וגורמי סביבה, אולי, אתה יודע, קצת מגזימים, האיומים גם חוזרים על עצמם מדי שנה בשנה, יכול להיות שקצת כהו הרגשות שלנו, כהתה היכולת שלנו לשמוע את האזהרות האלה?
מאוד יכול להיות, וקודם כל זה עבודה שאנחנו תמיד עושים. אנחנו בשנות ה-80, הנושא של התחממות כדור הארץ זה נושא שהוא ידוע ברמה המדעית כבר 120 שנה, זה לא נושא חדש. בשנות ה-80 התחילו לדבר על התחממות גלובלית, global warming, ועד אחרי זה על שינוי אקלים. היום אנחנו כבר מדברים על משבר האקלים ועל החרפתו, מה אני אגיד לך, אתה יודע, בשנות ה-90 היו המודלים הראשונים שדיברו על מה יהיה המצב ב-2020, ב-2050, ב-2100, ועד כה אנחנו רואים שהמציאות היא עוברת את התחזיות האלה. זאת אומרת שהעובדה שאנחנו משחררים גזי חממה על ידי שריפה של דלקים, קליטת יערות ועוד כמה דברים, הדבר הזה הוא באמת גורם להקצנה אקלימית, ואנחנו רואים את זה איך שלאט לאט, למשל אצלנו בארץ, הרבה יותר גלי חום, הרבה פחות גשמים, למשל במקום אחר שעכשיו הוא גם קצת דובר.
למרות שבשנה שעברה ראינו כאן חורף גשום, ויש תקווה שגם החורף הקרוב יהיה גשום.
תראה, החורף הנוכחי מתחיל לא טוב. עכשיו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על מגמות כלל שנתיות. אנחנו רואים התמעטות של גשמים בעשורים האחרונים בארץ, ועלייה של מספר גלי חום גם בחריפות שלהם, והמגמה הזו, המודלים שמפותחים בנושא ומנבים מה יהיה וחוזים מה יהיה בעוד 20 שנה, 50 שנה, המצב הוא ירידה בכמות הגשמים בישראל בעשרות אחוזים. ולא רק בישראל, גם במדינות האזור, שאצלם ההתמודדות תהיה הרבה פחות יעילה מאשר אצלנו. אנחנו מדברים על משבר מאוד רציני, אצלנו אנחנו חווים את זה בצורה כזאת, עם מחיר כלכלי, מחיר בריאותי. יש מקומות שאצלם המחיר הוא אחר לגמרי, בסדרי גודל אחרים לגמרי, אבל החשש האמיתי, כמו שאנחנו רואים, שזו תופעה שמאיצה את עצמה, והחשש הוא שבאיזשהו שלב כל העסק הזה יצא מכלל שליטה. אנחנו עכשיו איכשהו עדיין יכולים להחזיק מעמד ולהתארגן לאט לאט, אבל אם אנחנו ממשיכים באותו קו, כאילו אין מחר, אין שום דבר אחר, אנחנו לצורך העניין דוגמה אחת, למרות גלי החום הולכים ומחריפים בארץ, בונים כאן ללא תקן בנייה ירוקה. אז בסדר, אז אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו נשלם את והילדים שלנו ישלמו את המחיר לדבר הזה, את החשבון.
כן, החשבון כנראה גדול מדי. אתה יודע, ואנחנו סך הכל למדינה קטנה, אולי 10 מיליון בסך הכל, כוח ההשפעה שלנו על כל התהליכים הגלובליים האלה הוא לא מאוד גדול, ואז זה באמת מעלה אצל רבים מאיתנו את השאלה, כמה זה משמעותי שאנחנו מנסים לא להשתמש בקשים, או לא לצרוך פלסטיק, או לא לזהם את הסביבה, עד כמה באמת הצעדים האלה כאן של אזרחים במדינה קטנה יכולים לעמוד מול הכוחות הכלכליים הגדולים שבעצם מרוויחים מכל הזיהום הזה.
אז אני אחלק את התשובה שלי לשלוש נקודות קצרות. הנקודה הראשונה הוא שאדם הוא אדם באשר הוא אדם, ולא משנה אם הוא אמריקאי, הוא הודי, הוא סיני או ישראלי, אדם הוא אדם כזה שהוא חי על הכדור הזה ויש לו אחריות. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שלמרות שאנחנו מדינה מאוד קטנה, יש תחומים ודברים שעליהם יש לנו השפעה מאוד משמעותית. למשל, השנה הנושא, המפגש הזה של האום הוא בצל הנושא של קרקעות, מזון ויערות, ולצורך העניין, ישראל היא בעלת צריכה מאוד גדולה ומשמעותית של בשר, בראש ובראשונה בשר בקר, אנחנו מספר 4 בצריכת בקר לנפש.
אני מניח שזה קשור לעובדה שיש פה צריכה נמוכה של בשר חזיר.
יש צריכה, אבל בגדול, אם אנחנו מסכמים את כל צורות הבשר, אנחנו מובילים מצריכת עופות לנפש, ומספר 4 צריכת בקר. ורוב הבקר שאנחנו צורכים מגיע מדרום אמריקה, וחלק ניכר מהבקר הזה הוא גדל על חורבות יערות אמזונס והצ'אקו, שכמובן ההרס היערות האלה, ובמיוחד לגידול בקר, זה גורם שמעיץ את משבר האקלים. לכן אנחנו עומדים מדינה קטנה, אז אבל הנה איזשהו תהליך שעליו יש לנו השפעה רבה. והדבר השלישי שאני רוצה לומר בנושא הוא שההסתכלות של ישראל היא צריכה להיות הרבה יותר גם איך אנחנו מתאימים את עצמנו ואיך אנחנו עושים צעדים שמאפשרים לנו קודם כל לתרום את חלקנו להפחתת פליטות, אבל גם שנהיה ערוכים יותר לשינוי אקלים שהולכים ומחריפים. ואז שוב אני חוזר למה שאמרתי קודם. נושא של בנייה ירוקה, מאופסת אנרגיה, כל הנושא של התכנון הערים והדלקים שאנחנו צורכים, יש לזה השפעה לא רק ברמה של איך אנחנו מפריטים פליטות גזי חממה, אלא גם מהי איכות החיים שלנו והצורה שבה אנחנו חיים כאן היום ועוד 20 שנה.
יונתן אייקנבאום, מי שממשיך לשאת את את נס המרד הזה, למרות שלא נראה שזה כל כך מצליח, אבל חשוב, מאבק חשוב בהחלט, מנהל מחקר ואסטרטגיה בגרינפיס ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, המרד גואה, רק הולך ומתגבר.
כך זה נראה, תודה. תודה. אנחנו למלטה עכשיו. ראש ממשלת מלטה, ג'וזף מוסקט, הודיע כי התפטר בחודש ינואר מתפקידו כראש מפלגת השלטון וכראש הממשלה. התפטרותו של מוסקט הגיעה על רקע ההפגנות בעקבות רציחתה של העיתונאית דפנה קרואנה גליציה לפני כשנתיים. דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
אתמול דיווחנו לכם על ההפגנות הנמשכות במלטה נגד ראש הממשלה ג'וזף מוסקט. אלפי מפגינים יצאו אמש לרחובות וקראו לו להתפטר על רקע קרבתו לחשודים ברצח עיתונאית מלטזית לפני שנתיים.
ג'וזף מוסקט!
המפגינים מילאו את רחובות הבירה ולטה שעות ארוכות וסרבו ללכת הביתה עד שדרישתם תיענה.
He needs to resign the sooner the better, even for his own political party. It's better. Right now it's a... It's a mess, it's a big mess.
הוא חייב להתפטר, ומהר ככל האפשר. ואפילו לטובת המפלגה שלו עצמו, זה עדיף. כרגע אנחנו בבלגן, בבלגן גדול. כך הסביר אחד המפגינים. התעקשותם של המפגינים משתלמה. קאט הודיע אתמול בלילה שבכוונתו להתפטר. על פי הודעתו, ב-12 בינואר הוא יפרוש מתפקידו כראש המפלגה השלטת. מיד לאחר מכן יערכו בחירות לראש מפלגה חדש. ובימים שלאחר מכן הוא יתפטר גם מראשות הממשלה. מוסקט אמר כי מלטה זקוקה לפתוח דף חדש, וכי הוא היחיד שיכול לפתוח את הדף הזה באמצעות התפטרותו. ההתפתחות הזאת אמש אכן מסמלת שלב חדש בפרשת הרצח של דפנה קרואנה גליציה. קרואנה גליציה נרצחה סמוך לביתה באוקטובר 2017. מאז נעצרו שלושה חשודים בהפעלת מטען הנפץ שגרם למותה. הם מכחישים את האשמות ומחכים כעת לפתיחת המשפט נגדם. אבל מה שמעניין יותר מכל את המלטזים הוא מי הזמין את הרצח, מי עמד מאחוריו. רמז ראשון לפתרון התעלומה הזאת עלה בשבוע שעבר. איש עסקים ידוע, יורגן פנק שמו, נעצר על סיפונה של היכטה שלו. האיש ביקש להפוך לעד מדינה, אבל התביעה סרבה. והגישה נגדו כתב אישום באשמת מעורבות ברצח. קרואנה גליציה חקרה בזמנה את החברה של פניק בקשר לפרשת מסמכי פנמה. על פי המסמכים האלה, החברה שלו נחשדה שיצרה מקלטי מס בלתי חוקיים לחברות ולאישים פוליטיים ברחבי העולם. מבחינת המלטזים, עבודתה של קרואנה גליציה חשפה עד כמה עמוק חדרה המאפיה אל תוך תוכה של הפוליטיקה במדינה. הוכחה נוספת לקשר העברייני הזה של הון שלטון הייתה החלטת המשטרה לזמן לחקירה אישים פוליטיים המקורבים לראש הממשלה. שלושת האישים הללו, יועץ מיוחד ושני שרים, נאלצו לפרוש מתפקידיהם. התביעה אמנם לא הגישה נגדם כתבי אישום, אבל מבחינת המלטזים, ראש הממשלה ג'וזף מוסקט לא יכול היה להמשיך לכהן במצב הזה. כאן רינה בסיסט.
פולין עכשיו. בכל הערים הגדולות בפולין התקיימה אתמול הפגנות נגד הרפורמה במערכת המשפט, אותה מנסה מפלגת השלטון חוק וצדק לבצע בשנים האחרונות. המפגינים טוענים כי מערכת המשפט בפולין איננה עצמאית ונמצאת תחת שליטת מפלגת השלטון. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום ערן.
אז מפלגה בשם מפלגת חוק וצדק, מה מקדמת חוקים שאולי לא מקדמים חוק וצדק?
בדיוק כך, הגדרת את זה ממש נכון. מפלגת חוק וצדק, כבר כשנכנסה לתפקידה בסוף שנת 2015, הודיעה שהיא מתכוונת לערוך רפורמה מקיפה במערכת השלטון בפולין, בין היתר להוריד את גיל הפרישה של השופטים מגיל 70 לגיל 65, והחלטה למנות חברים חדשים בוועדה למינוי שופטים, שכאשר כמה מפתיע, רבים מאותם חברים חדשים הם גם מקורבים למפלגת השלטון, וביקשה בכלל להפוך רפורמה מאוד מאוד משמעותית בכל מערכת המשפט בפולין, מה שרבים, מה שהוציא רבים מתושבי פולין להפגנות כבר בסוף 2015. אתמול, כפי שהזכרת, עשרות אלפים מתושבי פולין התאספו במעל 100 ערים ברחבי המדינה כדי להפגין נגד אותה רפורמה. ההפגנות אתמול הגיעו אבל אחרי החלטה ביום שישי של משרד המשפטים להשעות שופט פולני בשם נורא קל להגיע, אגב, פאבל יושצ'ישין, לאחר שזה דרש הסברים, השופט הזה דרש הסברים על מינוי של שופט חדש על ידי אותה ועדה למינוי שופטים, שלטענתו נשלטת אותה ועדה על ידי מפלגת השלטון, ולכן הוא ביקש לקבל הסברים. מיד לאחר מכן הודיעו לו שוב כמה מפתיע במשרד המשפטים הפולני על השעייתו. יושצ'ישין עצמו הגיע אתמול להפגנה שהתקיימה מול משרד המשפטים בוורשה, ונשא דברים בפני המפגינים. אני מציע שאולי נשמע את הדברים שהוא אמר בהפגנה.
נם סנג'ו נבולנו שבאץ' My nie możemy ulegać naciskom, bo bez wolnych sądów nie ma wolnych obywateli i praworządnej Polski.
Ma się omer o to Paweł Juszczyszyn, a szofet się usiadł mi tafkido, זה שאנו השופטים אסור לנו לחשוש, אסור לנו להיכנס ללחץ, כי ללא בתי משפט חופשיים אין אזרחים חופשיים ואין פולין צודקת. אני מאמין כי האמת תנצח בסופו של דבר, ממשלות באות והולכות, ולכן כדאי מאוד להיות אדם ישר. המפגינים אתמול, אגב, עשרות אלפים בכל רחבי פולין, נשאו שלטים נגד מפלגת השלטון חוק וצדק, שלטים שעליהם נכתב סולידריות עם השופטים ועצמאות למערכת המשפט, וכמו כן את דגלי האיחוד האירופי, שראשי האיחוד עצמם העבירו ביקורת מאוד חריפה על מפלגת השלטון הפולנית, על הרפורמה שאותה הם מבקשים להעביר במערכת המשפט.
טוב, אתה יודע, חלק מהתהליכים מזכירים את הביקורת שנשמעת גם כאן בישראל על מערכת המשפט, מסואבת, איטית, לא יעילה, יכול להיות שיש אמת בטענות האלה?
כן, המפלגת השלטון עצמה ברגע שהודיעה בסוף שנת 2015 על התוכנית לבצע את הרפורמה, הם טענו שיש הצדקה לרפורמה כי היא הכרחית על מנת להילחם בשחיתות שפשטה במערכת המשפט הפולנית, ולייעל את מערכת המשפט הפולנית. לטענת ראשי מפלגת חוק וצדק, כמו ראש הממשלה מתאוש מורבייצקי, מערכת המשפט הפולנית הפכה באמת, כמו שהזכרת הרגע, לאיטית, ולא עברה שום תהליך שיפור מאז קץ המשטר הקומוניסטי בפולין בשנת 1989. העניין המרכזי שהיה אז, הוא שנשיאת בית המשפט העליון הייתה אמורה על פי אותה רפורמה שהורידה את גיל הפרישה של השופטים מ-70 ל-65, הייתה אמורה נשיאת בית המשפט העליון עצמה לפרוש מתפקידה בגלל אותה רפורמה, מה שגרר אז הפגנות מאוד מאוד גדולות, שמתחדשות גם בימים האלו, ומתפתח איזשהו קונפליקט בין אזרחי פולין שטוענים שהממשלה מנסה לכפות את האג'נדה שלה על מערכת המשפט, לבין מערכת המשפט וממשלת פולין.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך.
ושלום לפטר ברויר.
שלום, צהריים טובים.
עיתונאי ובעל תחנת טלוויזיה בהונגריה, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הדמוקרטיה ההונגרית והאתגרים שהיא מתמודדת מולם. בעיקר בוא נדבר על התבטאות של חבר מפלגת השלטון השמרנית-ימנית, האיחוד האזרחי ההונגרי, והוא מאשים את אזרחי המחוז שלו היהודים שהם לא הצביעו למועמד המפלגה בבחירות המקומיות שהתקיימו באוקטובר האחרון, אלא מה? שאין ממש יהודים בקהילה הזאת, באזור הזה, נכון?
אין אפילו יהודי אחד שגרה שם באזור. לפני מלחמת עולם השנייה היה שם קהילה מאוד גדולה, אבל מעט עם אנשים שחזרו, וב-1956, במהפכה, גם הם עזבו. אותו איש שהוא חבר השלטון, חבר המפלגה שנמצאת בשלטון, דיבר ללא נייר. אני מאמין שהוא היה קצת עייף, והוא רצה להגיד משהו, אבל לגמרי לא ברור איך הוא הגיע לנקודה.
אתה איש סלחן, פיטר ברויר.
אני לא סלחן, לגמרי לא סלחן, ואני מגיע לנקודה.
כן.
מה בעצם קרה? לפני הבחירות, כל המפלגות שהן לא בשלטון עשו קואליציה, והקואליציה הזאת נורא נורא מוזרה, מפני שהיו ביניהם שמאלנים, דמוקרטים, וגם ימנים קיצוניים. אותם חברי מפלגה, שהם אפילו לא יכולים לדרוך בטלוויזיה שלי, איך שאני אומר בצורה ספרותית, הם לא בין האורחים המבוקשים שלי, למרות שלי היה כבר גם עניין איתם בבית המשפט, מפני שאמרו שזה לא דמוקרטי שאני לא מכניס אותם. ומפני שאני טלוויזיה קהילתי, הסברתי שימנים קיצוניים אין להם מה לעשות בטלוויזיה שבבעלות ייחודית, זה חלקה הגדולה של הטלוויזיה מימנה אמא שלי, שהיא הייתה הלקוחה של מנגלה באושוויץ. אז אני מסביר שאני לגמרי לא סלחני. ומה שרצה לומר חבר הפרלמנט, שהוא סגן נשיא של פידס, הוא לא לבד, יש עוד 4 סגנים, שזה קואליציה נורא מוזרה, ולייחודים היה מאוד נחמד להצביע על הנאצים. אין עיתונות, אפילו עיתון שהוא ימני שלא אמר דעתו על הדובר. אני ביקשתי ממנו שיהיה מחר אורחי בתוכנית בוקר, אינני יודע שהוא מגיע או לא, ויש לציין שאותו בן אדם, הוא היה גם ראש העיר של דברצן, עיר השלישית בהונגריה, והיחסים שלו עם קהילה ייחודית מתמיכה, מביקורים, היו נהדרים. אז אינני רשאי להגיד שהוא היה שיקור, מפני שאני את כל הנאום הזה ראיתי רק בטלוויזיה, אבל אדם נורמלי במדינה איפה שהשלטון מדבר על אפס טולרנציה, וראש הממשלה הוא ידיד מושבר של מדינת ישראל וגם של מפלגת השלטון, למרות שלא לגמרי ברור מפה שמי בדיוק בשלטון, הוא אוחד ליכוד ואוחד מדינת ישראל, ואני ניסיתי גם את דרך מזכירתו לתפוס אותו היום, לא הצלחתי. היום יש ישיבה של הסיעה שלהם, ואני מאוד מקווה שעד מהר גם ייתנו לי תשובה. הכי מעניין שגם בכל צדדי המפלגות, גם ימין וגם שמאלה, אין מבינים איך הוא יכל להגיד את הדבר המאוד לא סימפטי, היית אומר אפילו אנטישמי, שלא תאמר שאני סלחן. אני פשוט לא מסוגל להבין, למרות גילי, שאיך יכל בן אדם אחראי להגיד דבר כזה. אני מאמין ומאוד מקווה שמפלגתו יגיד לו תודה רבה וישליקו אותו הביתה, למרות שהוא חבר פרלמנט. אין הסבר אחר, עוד מוקדם מדי, מפני שסוף השבוע המפלגות שתקו, ועדיין לא היה תשובה. מה שעוד מאוד מעניין, שברגע שהביטויים המשפטיים האלה נשמעו ונכתבו בעיתונים, יהודים בהונגריה הם מחולקים לרפורמים ולאורתודוקסים וכמובן לתנועת של חב"ד, ופתאום תודה לאל כולם ביחד עכשיו מוצאים הודעות לעיתונות ודורשים מהממשלה שיגיב בהתאם. תגובות עוד לא הגיעו, העיתונות מלא עם זה. אני מאוד מקווה שעד סיום היום או מחר בבוקר או שיגיע לאולפני אותו חבר פרלמנט, או שהממשלה יוציא הודעה שיגיעו למסקנה המתאימה.
טוב, יהיה מעניין לשמוע אותו, וגם אותך, פטר ברויר, עיתונאי ובעל תחנת טלוויזיה בהונגריה, תודה רבה על הדברים.
תודה, צהריים טובים.
ועוד עניין אנטישמי אחד, ושלא תגידו שאנחנו עוסקים רק באנטישמיות במזרח אירופה, נדבר רגע על האנטישמיות בקרנבל אלסט, אותה עיר שעורכת מדי שנה קרנבל, שבו מוצגות בשנים האחרונות בובות בעלות מוטיבים אנטישמיים מובהקים. היום הודיעה הנהלת הפסטיבל הזה שהיא תוציא את הקרנבל השנתי שלה מרשימת אירועי המורשת של אונסקו. הארגון צפוי לדון בהסרת האירוע מהרשימה ב-9 בדצמבר, אבל עכשיו מודיעה העיר שהיא מושכת בעצם את הקרנבל הזה מהרשימה בעצמה. עכשיו היא תוכל להציג שם מוצגים אנטישמיים בלי המגבלות של אונסקו. השעה הבינלאומית, ארגון זכויות האדם אמנסטי מדווח כי עד כה הצליח לאתר שמות של 200 הרוגים במהומות שהיו באיראן בשנה, בחודשים האחרונים. אנחנו אומרים שלום למאיר ג'וודנפר.
שלום, צהריים טובים.
מרצה לפוליטיקה עכשווית של איראן מן המרכז הבינתחומי בהרצליה. 200, אלה מספרים שאמנסטי הצליחו לאתר שמות ובאמת לוודא מה עלה בגורלם של אותם אנשים. אבל השמועות הן שמדובר על מספרים גבוהים הרבה הרבה יותר.
נכון, איראן. לפי אתר של רפורמיסטים באיראן, אתר שקוראים לו קלאמה, מספר ההרוגים עד עכשיו זה 366.
366 הרוגים. הסיפור הזה, להערכתך, או על פי המידע שאתה מקבל מהשטח, הסתיים לפני כשבועיים, או שעדיין יש הפגנות מפעם לפעם?
במה שאני מבין, זה הסתיים כבר.
הסתיים בדיכוי מוחלט של השלטון.
בהחלט, כן, כן. זה בדיוק מה שקרה. אני חושב שהמערכת המודיעין באיראן, הם לא חזו את זה שאנחנו נראה. יש שתי אפשרויות. לא חזו, או שהם אמרו לחמיני שאם אתה תעלה את המחיר של בנזין, אנחנו נראה מהומות כאלה, אבל המצב הכלכלי באיראן כל כך גרוע שהוא בכל זאת החליט לעשות את זה.
טוב, מה שהצליח כאן אולי בפעם הראשונה במחאות מהסוג הזה, והיו כבר ניסיונות בעבר, זה באמת לבלום את זרימת המידע בזמן אמת, ואז ברגע שמונעים את הזרמת המידע, אז קשה מאוד לאמוד את האירועים, ואחר כך בסדר, אנחנו מדברים עליהם כאירועים היסטוריים, אבל כמים מתחת לגשר.
תקשיב, יש גם חיסונות שהם חוסמים את האינטרנט, שאנשים יש להם אינטרנט, יש להם טלגרם, אפליקציה טלגרם, באיראן יש 80 מיליון, 80 מיליון תושבים לפחות, ויש 40 מיליון חשבון טלגרם באינטרנט, באיראן, באיראנים יש 40 מיליון איראנים שיש להם טלגרם, ואלה שלא יכולים לבדוק דברים בטלגרם משום שחסמו את אינטרנט, אז הם לא נשארים בבית, לפעמים הם יוצאים מהבית, ואז הם מצטרפים להפגנות.
או במילים אחרות אתה אומר, העובדה של אנשים אין אינטרנט, זה לא בהכרח גורם להם להישאר בבתים, אלא להפך, משעמם להם בבית והם יוצאים החוצה.
נכון, נכון, זה אחד, לא עם כולם, אבל זה אחד מהחיסרונות בשביל המשטר. אבל ערן, זה דבר משמעותי בהפגנות האלה, לא רק מספר ההרוגים, זה אנשים שמפגינים חסמו כבישים חשובים מאוד למשטר ולכלכלה איראני, כמו למשל, אתמול קראנו בניו יורק טיימס על זה שהמשטר הרג 100 איש בעיר מחשר, בדרום איראן, במחוז חוזסטן. הם חסמו הכביש בין מחשר לאזור פטרוכימי חשוב מאוד בנמל אימאם חומייני במפרץ הפרסי, והמשטר היה בשוק, כי זה יכול לפגוע בכלכלה של איראן, וגם, כמו למשל בטהרן, חסמו את הכביש בין טהרן וקראג'. קראג' זה עיר חשוב מאוד, עם בין 2-3 מיליון תושבים בין טהרן ובחוץ, בפריפריה של טהרן. אז הם לא היו סתם הפגנות, מה שבאמת משטר מפחד, זה המפגינים ניסו לפגוע במקומות סטרטגיים של המשטר.
ואם פעם ראינו מרחק בין הרפורמיסטים לשמרנים, המהפכה הירוקה שהובילו את הרפורמיסטים, היום בעצם הסמי-רפורמיסטים בשלטון, מול השמרנים שאולי נמצאים בביתו של המנהיג העליון, זה אומר מה? שאין אופוזיציה מסודרת, שאין גורם שאפשר להגיד, אוקיי, אלה הרפורמיסטים שרוצים שינוי, או שיש כזה גורם?
לפי מספרים של משרד הפנים של איראן, רוב האנשים שהשתתפו בהפגנות האלה, הם היו עניים, אנשים עניים, אנשים מובטלים, ובדרך כלל אנשים עניים ומובטלים, הם לא תומכי הרפורמיסטים איראן. זה לא מה שראינו ב-2009, זה אנשים מיואשים, לא מאמינים באף אחד בתוך המשטר, הם לא מאמינים במשטר, לכמה סיבות, אבל הסיבה הכי חשובה זה השחיתות שאנשים בתוך איראן שומעים עליו, ומה שקורה באיראן, איך הם גונבים את המדינה, המנהיגים, ויש אלה שיש להם פרוטקציה בתוך המשטר, ואנשים כבר, האלה נמאס להם, וזה לא הסוף, זה ממש ההתחלה, אני סביר להניח שאנחנו נראה עוד הפגנות כאלה בשנים הקרובות.
טוב, אז אני מניח שאנחנו עוד נדבר הרבה מאיר ג'וואד אנפאר, מרצה לפוליטיקה עכשווית של איראן במרכז הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה על הדברים.
תודה.
ועכשיו אנחנו רוצים ללכת עם האוזניים שלכם לא רחוק מישראל, לאי לסבוס שביוון, שם במידה רבה במשך שנים מתמודדים עם גל הפליטים מן המזרח התיכון, ואנחנו רוצים לומר שלום ליערה צ'ישינסקי.
נכון.
רכזת בית הספר לשלום בלסבוס שביוון, שקולט בעצם מהגרים, פליטים, שעזבו בעיקר את המזרח התיכון והגיעו אליכם, פעילות מבורכת של השומר הצעיר.
חשוב לציין שיש לנו גם כן, יש לנו גם פליטים אפריקאים.
גם פליטים אפריקאים, יחד עם תנועת אג'יאל, זהו שמה?
כן, זה בית ספר שהוקם על ידי תנועת השומר הצעיר, והאג'יאל, שזה החטיבה הערבית בשומר הצעיר.
בחודשיים האחרונים ראינו כיצד טורקיה נכנסת לצפון סוריה, ומדברת על יישוב מחדש של הפליטים. שמענו על מתיחות גוברת בין טורקיה למדינות המערב. האם אתם מרגישים שיש גל חדש של פליטים שהטורקים מנסים לדחוף לכיוון יוון?
בוודאות. בעצם היה את ההסכם בין טורקיה לבין האיחוד האירופאי ב-2016, ואז באמת המספרים ירדו למאות פליטים בשבוע מדי יום, ולגמרי בחודשיים האחרונים המספרים שהאו מפרסם מגיעים מעל 1,000 בשבוע.
ומה הם אומרים לכם כשאתם מדברים איתם, שאתם שואלים אותם, למה דווקא עכשיו, לכאורה המצב בסוריה כאילו התייצב, מה גורם לכם דווקא עכשיו, במקום לחזור בחזרה לבתים שלכם, או להישאר בטורקיה, לבוא ליוון?
חשוב לציין שזה לא רק פליטים סורים פה, זה פליטים אפגנים וזה פליטים אפריקאים, ודווקא עכשיו הרוב זה אפגנים שמגיעים.
מה מצבם כשהם מגיעים אליכם?
שמגיעים אלינו, מגיעים אלינו ממחנה מוריה, ששם הם בעצם משכנים אותם, ושם המצב במחנה מוריה הוא על הפנים. זה בעצם מחנה שאמור להכיל 3,000 איש, והיום הוא מכיל קרוב ל-16,000 איש. בעצם מגיעים אלינו ילדים, כל הזמן מגיעים וכל הזמן רוצים להירשם. אנשים שמחפשים מסגרת גם לילדים שלהם, גם המורים שלנו בעצמם הם פליטים, אז גם יש הרבה אנשים שבאים ומבקשים להיות מורים. הם בעצם מגיעים ומחפשים תחושת שייכות, תחושת שפיות בתוך המקום הזה.
או במילים אחרות, הם לא מתגוררים אצלכם, אלא רוכשים מהסוג של השכלה.
כן, הם בעיקר רוכשים גם בית, נראה לי, לפני שהם רוכשים השכלה.
כשהעתיד שלהם הוא לאן? איך הם רואים את העתיד שלהם? איפה הם רוצים להיות בעוד שנים אחדות? לחזור הביתה? או אולי להצליח להיכנס איכשהו לאירופה?
א', זה מאוד פרסונלי, וזה מאוד אינדיבידואלי. הרבה מאוד מהפליטים, אם תשאל אותם, הם יחזרו ברצון לבתים שלהם, כל עוד יש שם בטוח. הרבה מהפליטים הסורים שדווקא נמצאים בבית ספר, מאוד ישמחו לחזור הביתה. אבל גם הם יודעים, אתה יודע, גם עכשיו, גם כשהדברים משתפרים, בסופו של דבר המדינה שם לא במצב שיכולה להכיל. היא צריכה עוד להתפתח, היא צריכה להשתקם ממה שהיה.
יערה צישינסקי, רכזת בית הספר לשלום בלסבוס שביוון, ממנהלי אותו בית ספר שהקים השומר הצעיר עם תנועת אג'יאל בלסבוס. תודה רבה על השיחה הזאת.
בבקשה.
אתם יודעים, חורף אצלנו, אנחנו מתחילים להיות צרודים, מצוננים, ככה זה בחורף, וגם האומנים מצוננים ומבטלים הופעות, וזה כבר שון מנדס ובת זוגו קמילה קבלו, שנאלצו לבטל הופעה בשבת בסאו פאולו שבברזיל, בגלל דלקת גרון. הם עוד יגיעו לשם מחדש בשנה הבאה, כך מבטיחים בני הזוג. רפואה שלמה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, עורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים בשידור החי של השעה הבינלאומית, ועד אז אפשר למצוא אותנו בדף ההסקטים של כאן, או סתם לחפש בגוגל תחת השם כאן עולמי. אנחנו גם בצ'אט בטלגרם, אפשר לדבר איתנו, להתעדכן, לשתף בדעתכם, אנחנו תחת השם כאן עולמי צ'אט, נמצאים שם ונשמח לשמוע מכם. להתראות. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la.
מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.